אנחנו בעזרת השם באורות הקודש חלק ב' במאמר החיות העולמית פרק כ"א, התכונה האורגנית. הוא פרק קצר קצת, אבל הוא מתחבר לפרק הבא אחריו, שניהם מעניין לעניין, אז אולי ככה נהיה טובים, אז נעבור גם לפרק השני. לא נתקדם את המדי בראשון. פרק כ"א, התכונה האורגנית. הננו רואים את התכונה האורגנית של המציאות החומרית והרוחנית. בבטחה יכולים אנו להשקיף על היחס הכללי של הכל, וממילא על הפעולה שהכל מתפעל מן הכל, והכל פועל על הכל. אין לנו לא אטום גשמי ולא שרעף רוחני שאיננו פועל ונפעל על מלוא ובמלוא כל. אמנם הפעולה הולכת ומתפשטת, הולכת ומתחלשת בכל אשר תתרחק ממרכזה, והיא מתגברת כל אשר תקרב אל מרכזה. יש אמנם שחילופי הכלים התנועעו את הפעולה ממקום למקום על ידי חילופי תנועות, מוסיפה היא כוח. זה מוחש בעולם הטכני ושואר יפה גם בעולם הרוחני לכל הופעותיו. האמת היא קצת, אנחנו קוראים לדברים האלה בגלל שראינו למשל בפרק הקודם, אמנם הוא דיבר רק על העולם הרוחני, אבל הוא מצא לו מקור אחדותי. שם ראינו כשאינו נשאים בפרק כף על כנפי נשרים בעולם הרוחני, כלומר אנחנו חווים אותו, יונקים אותו, מתעסקים איתו, לומדים אותו, מתרוממים על ידיו. נשמתנו מושכת אותנו לדבר ולהגות על דבר הכללים היותר כוללים, כלומר למצוא איזה כלל כולל של כל התכנים הרוחניים. וכל הערכים שברוח בכל מקצועותן, בכל המקצועות חייו, נשים לפנינו מוצגים בחטיבה אחת המתחלקת להמון מפלגות לאין תכלית, וכל המפלגות גם הן מתחלקות להמון שבילים לאין חקר. אבל כולם אחוזים והרוגים זה בזה, מחוברים חיבור אורגני, אופה, הביטוי ישנו, שרוח חיים וכוח חיים אדיר גדול הולך בהם רצו ושוב כמראה הבזן. זה בעולם הרוחני. לא חיברנו את העולם הממשי, את העולם הגשמי, את העולם החומרי. ושם יש כל מיני דיבורים על הדברים האלה. גם יש קצת בפרק י"ח, למה לא נבין את רוח החיים בפרק י"ח? הגדול המלא בכל היש כולו, בכל הבריאה, כאילו מה שמחיה את הכל המוגבלת, הוא בלתי מוגבלת גם יחד. יש רוח חיים שמחיה את המוגבלת ולא מוגבלת, זה כבר יוצר את זה מנקודה של מקור משותף, או מקור מתחיה משותף, באיזשהו מקום זה סוג של הבנה מחברת. למה לא ננסה את רעיוננו להביט באור הזוהר הגדול הזה שאין קץ לאושרו, לאורו ותפארתו? למה לא נחוש עם כל גודלו וחילו, הרי הוא מכוון לפי המידה שיש בצד הגבלה וכו' וכו'. אז באמת מוכר לנו, אבל פה הרב מדבר תכלס, באמת אנחנו מבינים את העולם כולו הבנה אורגנית. הבנה אורגנית זה נקרא גוף אחד חי. שגוף אחד חי, אז באמת כל דבר הוא שייך לכל דבר, ו אמנם קשה לראות את ההשפעה שכל דבר משפיע על כל דבר. אז אנחנו רואים את התכונה האורגנית של המציאות החומרית והרוחנית. זה מעניין שהחומרית יותר נראה לנו פשוט איך שהדברים מחוברים. העולם כולו חי, אמנם השאלה עד כמה האורגן הזה הוא מחובר ומשפיע וכל דבר משפיע על משפיע. אבל זה שכל העולם כולו יש השפעה של כל המרכיבים שלו, על כל המרכיבים שלו, זה דבר ככה די מוחש. אני זוכר בתוך ספרי הטבע של בתי ספר יסודי, זה מחזור החיים, איך הדברים כולם משפיעים. אחר חמצד ותחמוצת הפחמן, שמש, מים, זה, ואם תוציא משהו מתוך השרשרת, אתה הורס את הכל, ושום דבר לא ממשיך, אז יש איזה מין, אתה אומר, העולם כולו חי. אתה יכול לבוא להגיד, זה חי, אבל זה לא יחידה אחת שחיה, זה אחד נשפיע, אחד נשפיע. יכול להיות שבאמת אתה תפריע באיזשהו מקום. אז היום יש דבר כזה שאנחנו רואים דברים שאנשים שמתעסקים באקולוגיה מאוד לחוצים על זה, שיש כל מיני בעלי חיים שידעו שיודעים שהם היו ולא נמצאים עכשיו. יש הרבה בעלי חיים שהיו באוסטרליה כשהגיעו אליה ועכשיו לא מוצאים אותם. ועוד כן וכן הדברים שאנחנו גמרנו אותם והם יצאו מעולם. אומרים זה משפיע, אתה לא רואה זה משפיע, ואתה אומר זה בסך הכל הוא חי זה. נכון שיש דברים שאם תוציא אותם מהעסק אז אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות. לפני כמה שנים היה דבר שהלחיץ את כל האנשים ככה שחיים בתוך הדברים האלה. הייתה בעולם, בישראל קצת רק, מחלה מסתורית של דבורים. לא אכפת לך, פחות דבש. מתברר שאין דבורים, אין פירות. הם המפרים, המאבקים הכי גדולים של כל הפרי. נלחצו, זה היה משהו קטסטרופה. בישראל היו דברים ששרדו את זה, ונעשתה יציאונית של דברים לארצות הברית, לכל מיני מקומות ככה בשביל לעשות. ועד כדי כך שראיתי שעושים איזה מין של דברים מכניות, אלקטרוניות קטנות כאלה, ששאבים ככה יתנסו לעשות להפרות בגלל שלעשות כמה שווה להשקיע בזה, בגלל שאחרת אתה גומר כאילו את כל העולם יהיה רעב. בסוף כנראה מצאו, לא ידעו למה, זה היה משהו מאוד מאוד ככה, לא יודעת את הסיבה של זה. בסוף כנראה מצאו איזה סיבה, כנראה נלחמו בה, עכשיו אני לא שומע שמדברים על זה ולא שומע שיש בעיה עם זה. גם הדבש הוא לא יקר היום בצורה קטסטרופלית, אם היית אומר שזה ככה, זה ככה צריך להיות. בכל אופן, יש ככה כל מיני מרכיבים בחיים של זה, אבל עדיין לא. אבל פה הרב אומר, בביטחה יכולים להשקיף על היחס של הכללי של הכל, ממילא על הפעולה שהכל מתפעל מן הכל, כאילו כל דבר משפיע על כל דבר, זה דבר שקשה מאוד לראות אותו. זה, תראו, בגוף שלנו, מספרים לנו, יש ספר של National Geographic על ביולוגיה, האדם מכונה שלא תאמן. מה חוגגים?
סימפסון.
איפה זה, בית מדרש או באחד הכיתות? הגדרה שלו של האדם, בכל אופן, הכותב הראשון, הוא זה כתבת. 100 טריליון תאים מייצרים את גוף האדם. כאילו, אדם זו אספות תאים, כל תא עושה ככה, אומרים שהתאים עושים רקמות, רקמות עושים עברים, עברים עושים דבר, וצריך להתחבר הכל ביחד, נהיה בן אדם, כל דבר הוא כאילו מכונה בפני עצמה, מכונת הנשימה, מכונת האוכל, מכונת הנשימה. יש כמובן הפריה וכל יכול. התאים באדם, אני התחלתי במקביל לזה שהתחלנו ללמוד מחדש את החיות העולמית. האנלוגיה הראשונית זה להשוות את העולם בתור דבר אחד חי, עם בן אדם בתור דבר אחד חי. והתאים של בן אדם הם, 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 הם מחוברים ממש יותר ממה שאנחנו מחוברים בינינו. מבחינה של מרחקים יחסיים, הרבה יותר רחוק. יש מערכת של, מה פירוש, יש תאים של כל מיני, אבל אדם מגיע לכל מקום, אז הוא יש איתו תאים, אבל לא כל אדם מלא תאים, ולא לכל מקום מגיע, זה תיאורטית, יכול להיות תאים שכנים. יש מערכת אינטראקציות, זה נקרא, כל תא יש לו איזה תקשורת עם תאים אחרים. בסדר, גם אנחנו בשביל לחיות, אתה צריך לאכול היום, יש לך קשר עם בני אדם אחרים, שתגיע לאוכל. או לחנות, או לחקלאי, או לחדר האוכל, או לזהו. תהיה לבד, אתה מתייבש. אז יש לנו תמיד אנחנו קשורים, אז גם התאים קשורים, אבל בעצם כל תא הוא יחידת חיים לפני עצמו, וזה דבר ככה מאוד מאוד מפתיע. המספרים זה משהו ככה מדהים, כל הזמן זורקים מספרים, מי שיכול לזכור אותם, זה משהו ש... כמה למשל, תאים מייצרי חלבון יש בתוך תא, כמה ריבוזומים? מיליונים, זה משהו. ואתה כולו, אתה מודד אותו באלפיות של מילימטר, זה הכל פלאים שאתה עומד עמוד. אז האדם, מה מתמרח את היחס של כל מה שיש באדם? אני לא מדבר על זה שיש לנו המון חיידקים ומיקרואורגניזמים שמשפיעים, אבל בסדר, זה לא, לא מחכה שהם ישפיעו עליי. תא שלי שקורה לו משהו, מה קורה? יכול להגיד שום דבר, מה קרה? סרטן, זה סוג של בעיה של תאים. תא מתקלקל, אחרי זה גומר את הבן אדם. היום אנחנו עושים שיבוט. תיאורטית, עד היום עושים את זה רק מתאי גזע, מוח שהם עוד יותר, יש להם אפשרויות להשתנות לכל מיני דברים, אז מתחילים איתם. אבל אומרים שתיאורטית, כל תא בגוף אפשר לעשות את השיבוט, כל תא בגוף, זה מקרה שבעצם כל תא בגוף זה אתה נטו. זה הגנים שלך ולא אף אחד אחר. אז זה פלא, מפליא מאוד מאוד. וזה אורגן אחד גדול וזה חי. מה באמת תא סתם שמת? התאים שלנו כל מגנטים. תאים מחזיקים מעמד, תאים רגילים, עשרה ימים, שבועיים. בא גודל, חי, עושה את העבודה שלו והולך הלאה. איך כל דבר משפיע? קשה מאוד להבין. עכשיו הרב מדבר פה על אטום. אטום זה לא תא. תא זה לא יודע כמה מיליארדי אטומים. בגלל שאתה בנוי ממולקולות, והמולקולות בנויות מאטומים. אז אתה מגיע לאטום, אתה מגיע להקטנה שהיא... הסתכלתי לפני כמה זמן, מה המידות של אטום באופן יחסי לפי המדע? אומרים שזה פיקו, זה סוג של מיליונית. מיליונית של מיליונית של מטר. קח מטר, תחלק אותו למיליון, קח את המיליון הזה, תחלק אותו מיליון, זה אטום. זה סדרי קוטן שאנחנו בכלל לא יכולים אפילו לדמיין. הרב כותב פה שכל אטום משפיע על הכל. איך זה יכול להיות? ובביטחה אנחנו יכולים להגיד, תראו מה שאומר פה, אנחנו רואים את התכונה האורגנית של המציאות החומרית והרוחנית, חומרית מחוברת, רוחנית ראינו בפרק הקודם, אומרים, בביטחה אנחנו יכולים להשקיף על היחס הכללי של הכל, ממילא על פעולה שהכל מתפעל מן הכל והכל פועל על הכל. כל דבר משפיע על כל דבר. תגיד שאדם בכוחות הרצון שלו יכול להשפיע, כבר ראינו פה כל מיני פרקים על הדברים האלה, אבל הרב אומר פה כל משהו שישנו הוא באמת משנה את הכל, מזיז מהכל. והרב כותב פה עכשיו שלא נחשוב שאולי זה רק איזה משהו כאילו מטאפורי או זהו. אין לנו אטום גשמי ולא שרעף רוחני. זה מעניין, הביטוי הזה שרעף רוחני, שזה סוג של מילה מקבילה לאטום גשמי. החלק הכי קטן, הסעיף הכי קטן, משהו הכי קטן של מחבר איזה מין תכנים רוחניים לאיזה משהו אחד מחובר. אין לנו אטום גשמי ולא שרעף רוחני שאיננו פועל ונפעל על מלוא ובמלוא כל, כל אחד נפעל מהכל, כל אחד פועל על הכל. אז הרב קצת מרגיע אותנו, איך נראה איך אתה פועל על כל דבר, זה נראה מאוד רחוק לנו. אני אומר הרב שפעולה הולכת ומתפשטת, כלומר קשה לראות איך זה עובד, אבל... תראו, בעולם שמדברים עליו שהוא התחיל מאנרגיה שהגודל שלה היה... המקום שהוא מקור האנרגיה היה 0 בחזקת מינוס 32-42, שמשם התחילה המפץ. אתה מדבר פה על סדרי גודל של אטומים בערך, משהו כזה, ואתה אומר, זה עשה את כל, זה עשה את כל האנרגיה של כל העולם כולה למקום אחד, זה משהו לא מובן לנו בכלל בזה, וזה כאילו התיאוריות שעובדות במדע היום, ככה זה עובד. אז אין לנו אטום גשמי ולא שרף רוחני, כל דבר משפיע על הכל. אנחנו עכשיו לומדים רעיון, כל העולם כולו מושפע ממה שאנחנו עושים עכשיו. אין לנו אטום ולא שרף רוחני. למדנו דבר חדש, התפעלנו מדבר חדש, יש הרב כותב ככה שכתוב בחז"ל, כל השונה הקדוש ברוך הוא יושב ושונה כנגדו. ותחשב לומדים הקדוש ברוך הוא, למד התכונה האורגנית ולמד איתנו את הדברים, להבין איך, איך כל שר, איך כל שרף רוחני משפיע על הכל. זה פילי פלאים הדברים האלה. אמנם הפעולות הולכות, הפעולה הולכת ומתפשטת, הולכת ומתחלשת בכל השעות תתרחק ממרכזה, כלומר כמה שאנחנו, יש מקום שהוא משפיע יותר, וכשההשפעה מעוברת, אז זה כאילו כמו גלים ככה. מה שקרוב יותר לדבר המשפיע מושפע, ומה שרחוק יותר ההשפעה היא מתקלשת והולכת, אבל זה ישנו. אין דבר שהוא לא, וכו' וכו'. היה לפני כמה זמן, אני זוכר שדיברו על זה של תופעת הכאוס, שנדם הפרפר עושה רוח ביפן, תוך כמה זמן יהיה איזה ציקלון בצ'ילי, אני יודע מה. מערכת של אחד, הוא עושה פה קצת רוח וזה הולך, משהו אחר מתלבש לזה, משהו אחר מתלבש לזה. אז זה אתה רואה שהמערכת הקשרית, כאילו דבר מושמע מדבר, וזה אתה יכול לבוא להגיד, יש תגובת שרשרת, אתה נותן לך מכה, אתה נותן, הלאה. אחרי שהיינו בשישית בכפר הרואה, אז עשינו את כל הסטנדרים, עמדנו, סביב לבית המדרש ככה באיזה גלגול, שאתה תפיל אחד, אני חושב ילדים, איזה סבלנות יש להם, לבנות את זה, זה המון זמן. וגם אתה צריך בזוויות שהסטנדר שנופל בזווית, שהוא לא ייפול כאילו לחוצה, והוא לא ייתן מכה בזה שעל ידו, צריך לעשות אותו בזווית כזאת שהוא יהיה מספיק קרוב להפיל את הכל. קיצר עשינו את זה, ואז מישהו מהעובדים ראה את זה. הלך סיפר את זה לרב צוקרמן, אסף אותנו. שאל אותנו מה ראינו לשטות זו. אני זוכר שאמרתי לו, מה נגיד, זה שטות, אבל זה כזה מיפה. אם אפשר אומר, אתה יודע כמה רשתם סטנדרים, אמרתי. על זה לא חשבנו כל כך שזה נהרס מנפילה אחת. לא זה מה שירוס. קיצור, נתן לנו עונש לשטוף את בית המדרש כל יום שישי, בתקופה ארוכה. אבל זה במאוד הלחיץ, אני זוכר, זה, אני הייתי ביום שישי נוסע לכיוון של הבית שלי בנתניה, פתאום הוא עושה לי את זה. אבל אמרתי לחברים שלי, אני לא מאמין שהוא יגיד לעובדים שלא יעבדו פה. או שהוא לא יחזיק, או שהוא לא יסמוך עלינו, או שזה, הוא לא פה, נראה, אם העובדת עובדת, מה אנחנו צריכים לנקות פעמיים לנקות, לא צריך. ואכן באנו, ואלה שעבדו שם תמיד, אלה שם אנשים שעבדו. אחד לא פיתר אותו. הוא שאל אותנו באמת אחרי זה, בלי שבת אחד, אם נקין, אמרתי לו, הרב, לא נקי? הוא אומר, אם אתה נקי, אתה אמרת, למה צריך לנקות אם אני רואה שעובדת עובדת? אנחנו עשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות, הוא עשה את מה שהוא צריך לעשות, ובסוף זה יסתדר. אז באמת, אתה אומר, אז יש לפעמים השפעות שאתה באמת רואה תגובות שרשרת, אז אתה אומר, זה באמת משפיע, זה דבר, אבל לך לראות איך כל אטום משפיע, זה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. הרב אומר שכמה שזה מתרחק מהמרכז, ככה זה הולך. אבל באמת יש ככה פרקים פה שמאוד ככה מרתקים בדברים האלה. ראשית כל, ההשוואה לגוף האדם, זה, יש את זה, תסתכלו רגע בהתעלות העולם, פרק ד'. התעלות העולם זה בהמשך לפנינו. בעמוד תף קוף יוטט. למה לא יהיו מתדמים מקרי ההוויה הכללית למקרי האדם החי והיחידי? כלומר, למה באמת מה שקורה בהוויה הכללית היא לא תהיה דומה כמו האדם היחידי? למה כן? למה לא תתבאר ההוויה כולה על פי החלק הנראה ממנו? כלומר, אנחנו רואים דברים בעולם, ואנחנו נלמד דברים שבעולם בצורה משלית, אנלוגית, על כל ההוויה כולה הזה, הוא לא עובד באותם חוקים. באמת אנחנו רואים שהחוקיות של העולם מבחינה פיזית, זה כמעט אותם חוקים עובדים. מה שעובד בגרביטציה, שעובדת ככה ששומרת את הניוטרונים סביב האלקטרונים, האלקטרונים סביב הניוטרונים, הכוח המשיכה הזה שמחזיק את זה, ויש, זה מה שעובד בכל כוח הכבידה, וזה מה שעובד במערכת השמש, זה מה שעובד במערכת הגלקסיות. אותם חוקים פיזיקליים הם בעצם מהמקרו עד המיקרו. זה עובד בצורה, אז למה תלוי מתדמים מההוויה כמקרה האדם מחיים וחדי? למה לא תתבהר ההוויה כולה על פי החלק הנראה ממנה? ואז אומר, מה זה אומר? למה לא נגיד שכל ההוויה, למה לא תהיה ההוויה כולה שואפת? ההוויה, העולם, נראה שם עצים ואבנים, זה שואף, יש כוח מחייב, הוא שואף. מקווה, עולה ויורדת וחוזרת ועולה בהרגשה פנימית, בהשכלה מלאה כשהיא מתגדלת לפי חוגה הגדול, כדוגמתו של האדם לפי ערכו והחי לפי ערכו, כלומר, להשוות את העולם לחי. למה לא יצויר לנו הכל בחטיבה אחת שלמה? כלומר, למה לא נבין שהכל מת משהו אחד חי גדול? זה מה שאנחנו מדברים לנו בפרק שלנו. למה לא יוכל החלק הטוב בכל מקום שהוא נמצא להעיר לעצמו ולכלל כולו? ולפי זה, כיוון שהכל מתחיל באיזה עולם רוחני עליון, למה לא יבוקש אור השם בכל מקום, כלומר בכל כוס מים, בכל שולחן, לחפש שם את אור השם, כמו אומרים בחב"ד כוח המציל בנצח, לראות באמת בכל דבר את הכל. למה לא תתפלא שהשמחה בכל פינות החיים? הרב כותב שהשמחה זה האופי של הרוח, זה שמחה. למה לא תתגבר תשוקת הטוב בכל עוז וגבורה? מה המסקנה? מי אמר שלא? השאלות הללו, ודוגמתן, כל מה שהן נשאלות ביותר עזיזות, אם שואלים את השאלות האלה בצורה יותר חזקה, באמת למה העולם לא כזה? התשובה היא באמת לא כזה. ביותר גבורה וחריפות, כך הן ממלאות את תביעתם, הן מביאות את המסקנה הדרושה באמת העולם, גוף חי אחד גדול.
שאלה רטורית.
כן, זה סוג של, כן, אבל באמת זה שאלה רטורית שהיא באמת, הדמיון שלנו יכול להתעסק איתה, אבל התכלס אנחנו, קשה לנו מאוד להבין. יש את זה פה, תסתכלו קצת אתנו קדימה בפרק כזיין, אני חושב. אולי לפני כן אפילו בקפה. בוא נראה קודם בקפזיין. הרב כותב שאומץ השדרות הנמוכות והעליונות. כלומר, אנחנו מקבלים מהחיבור שלנו, מזה שאנחנו חיים בעולם, שיש פה צומח, חי, ירוד מאיתנו, באיזשהו מקום זה משפיע עלינו ומקרין עלינו כל מיני דברים בצורה פנימית, בצורה חיצונית. הרב כותב שאימוץ רוחני, גם אימוץ רוחני, מיוחד יש בכל ההוויה, בפרטי הדומם, הצומח והחי. אין ספק שבכל מקום שהזזה מצומצמה של ההזרחה הפנימית שינתה פחות את המעמד הרוחני, אף על פי שהוא קורטוב קטן, בלתי מפותח ומפורט, אני בעמוד שין סמר ג' אבל איתנו שם, עזיז ותקיף, כאילו העולם הדומם, לא רואים שם פרטיות מוכרת וכו'. שאתה רואה נוף, אתה מסתכל על הנוף הכללי, הכלליות היא תופסת אותך ולא כל גרגיר שמרכיב אותך. כשאתה מתחיל להיות בעולם הצומח, אתה גם מסתכל על היער כולו, אחר כך אתה מתחיל לחפש את העצים. בעלי חיים כבר, השאלה היא זה עדרים, כלומר שיש לך, אני יודע מה, עדר גדול, אתה מתחיל לחפש גם פרטים, בדרך כלל לא רואים פרטים, רואים את הכלל הגדול, אף על פי שגם שם, כל אחד פרטים, סיפרת לכם, פעם שהייתי בחדר בכפר הרב בחור מקיבוץ סעד, הם נסו לסעד ללמוד סעד בישיבה, שאלה אחת הם לא, אחר כך הם החליטו כנראה למה אתם להם. אז ראיתי אותו פעם באמצע השנה כזה, לפני שבת חופשית, היינו נוסעים כל שבת רביעית הביתה, זה היה כזה, יושב ככה כולו מלא געגועים, אמרת לו, חנן, אתה מתגעגע? הוא אומר, כן, מאוד. אמרתי, מה אחרי אתה מתגעגע אליו? הוא אומר, אתה לא תבין. אמרתי, למה להבין? הוא אומר, אתה לא תבין. אומר לי, לכבשים בדיר. אמרתי לו, תגיד לי, אתה התחלקת לשכת, משפחה וזה, הוא אומר, גם. אמרתי, מה זה כבשים בדיר? זה... הוא אומר, אני מכיר כל כבשה בדיר. בגלל שהוא בתורניות שלו עובד תמיד בדיר. חלק הוא ילד אתם, חלק זה הוא מכיר. אמרתי, איך אפשר להכיר את כל הכבשה בדיר? אומר לי, איך אתה מכיר פה את האבא, את אלה הבחורים מכפי שבעה? אמרתי, כל אחד יש לו פרצוף אחר. הוא אומר, כל כבשה יש לו פרצוף אחר. אמרתי, ברצינות ובאמת. הוא אומר, כמו שאתה חושב שכל הכושים זה דבר אחד, כל אחד יש לו פרצוף אחר. אז הוא אומר, יותר מזה, כל אחד יש לו גם גוף אחר וסגנון אחר, וזה הרבה יותר קל. אמרתי, אז תגיד לי, אז מה אתה עושה שאתה בא? בא, אומר, ישר הולך לדיר, יושב על הישקדר מעץ כזאת, יושב, מסתכל, מה קורה עם כל אחד, איך גדלו, איך עשו, איך זה, וחדשים שבאו, תינוקות חדשים. אז אנחנו רואים בעדרים גדולים את, 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 את המסה, לא רואים את הפרטים. יש אנשים שרואים את הפרטים שבכל אחד. אז הרב אומר, כמה שהדבר הבסיסי השתנה פחות, ככה פחות זה. אבל לא ניכנס כל הדברים האלה עכשיו. אין אנו יודעים לשער את הערכים של לימוד החיים, אני קורא בפסקה המצאית, ובריאות הרוחניות, שמשפיעים עלינו בעלי החיים האלמיים. אנחנו לא יודעים להבין עד כמה זה משפיע עלינו טוב, מפני שיתופנו עמהם בחיים. כבר נגלה כמעט לפנינו השיתות הנפשי של אישי החברה הלאומית, כאילו של האנשים, בלאום, כאילו בעם. למה חשוב כל כך שכולם יהיו שותפים בתוך העסק הזה? לאום זה יחידה גדולה ככה שהיא חיה מפרנסת את עצמה, חיה לעצמה. ולבהירים יותר בהשקפתם גם האנושית בכלל, כלומר, השיתוף שלנו עם כל האנושיות, עד כמה הוא משפיע עלינו טוב. אבל השיתוף הנשמתי עם תלות החי עוד נעלמו. עוד לא יעיז שום חוקר נפש להביע את ביטחונו בצירוף ידיעה הזאת. כלומר, דעת באמת מה זה. אומר הרב, אמנם באות ההצעות הרחוקות מעין חלומות לפני המדעים, לפני המדעים המדויקים, לבשר את הופעתם. כמו שהרב עשה לנו פה, אומר, תשמעו, הכל זה משהו אחד מחובר. יכולים לנו כבר להינשא לאותו הגובה של התאחדות עם החי הכללי, אנחנו מבינים שאנחנו מחוברים, כל החי הכללי מחבר אותנו, משם עם ההוויה הצמחונית, הצמחנית, כאילו כל הצמחים והדוממת, כלומר כל המדמם, ומשם להגיע אל תמצית החיים, עם זיק האור החי שבהם, הם משפיעים עלינו ואנחנו משפיעים להם. וכל מה שאנו מדברים ממוסר וטוב, מחזיון ושירה, אינם כי עם הרחבות ניצוצות שבמקורם הכמוס בהוויה האילמת, לפרטיה עם יותר הזיזות, יש כאילו כל מיני דברים, רעיונות שלנו מתחילים מגרגיר חול. יותר חיות דימוס פנימי אבל מצומצמות וצנועות. לא רק עם עמי הארץ שבנו, עם המון הרחב אנחנו מתייחדים, כלומר מתייחדים, יוצרים אחדות בונה ועוזרת. זה כבר עובדה מוחשת, שרוב האידיאלים צריכים להיות משוקים איתה לחיים של הטבע הכללית ההמונית, כלומר אידיאל שלו עוזר לכולם, הוא לא אידיאל אמיתי. זיו החיים בא יחד עם הקבוצה כולה, ששם עיוור ופיסח הרע ולא התאחדם, אבל יותר מזה, עם אבני השדה בריתך וחיית השדה השלם עליו. כאילו אנחנו מחוברים עם כל הזה. הרב אומר שהדברים האלה, הצעות של חלומות נדם, פרק קפה, קפה, היי, הרב אומר ביטוי אחר. שם מדבר על נשמת האדם, איך היא מחוברת עם כל הבעלי החיים כולם. והפסקה האחרונה אומר הרב, הדמיון תופס את יסוד אחדות עליונה זו בתחילה. כלומר, הדמיון הוא, יכולים לחשוב על זה בצורה דמיונית, ככה לשער השערות, איך זה הכל מתחבר. השכל מברר את זה בסוף. הוא בא המציאות הממשית ומראה את תחילה במקום שאור החיים הפנימיים מביג במלוא אורו. מאיפה יש אור החיים מביג בצורה הכי חזקה? בתוך נשמת הצדיקים. הדבר היותר מעמיק בהוויה כולה זה השכל והשכל של הצדיקים שרוצים לעשות מה שצריך לעשות. זה כאילו בתור תובנה הגיונית. אם תגיד שהוויה ממצאה את הדברים שלה, הדבר היותר מורכב שיש בהוויה זה אדם, בלי שום ספק, לא מצאנו בינתיים משהו אחר. אולי ימצאו עוד איזה חוצנים, אבל בינתיים אנחנו לא רק מחפשים, לא מצאנו. אז מה הכי גדול זה והכי מורכב? זה תא אנושי, מוח אנושי. והמורכבות, אין דבר יותר מורכב מזה, זה בלי שום ספק, אין בכלל אין ספק עוד לזה. ובאדם יש אנשים רעים, גסים, לא עושים שום דבר, ויש אנשים מייצרים. ויש אנשים מייצרים טוב, יש אנשים מייצרים נעימות, יש אנשים מייצרים השתלמות. האנשים הכי טובים, זה סוג של צדיקים. יש במוסר הקודש, פרק קופזה, קראנו את זה כמה פעמים, שהבריאה הולכת, יוצרת את עצמה, הולכת ממצב למצב, מוצאה את הצומח, את החי, וזהו, בסוף מוצאה את המוזר. מושלם שבכולם את האדם, האדם מוציא את האדם המושלם, זה האדם הטוב, שרוצה את הטוב, שבחר את הטוב, אז אנחנו יכולים לראות שהדברים כאלה של, של הצדקות, היא הדבר היותר גדולה, של באמת הדבר היותר מושלם ויותר גדול. אז הרב אומר שבאמת הדבר הזה, אנחנו רואים את זה רק הדמיון, הוא לוקח אותנו קדימה, ומראה את חילה במקום, בניסים אשר נעשו, במקום הרב כותב, מראה את חילה במקום שאור החיים הפנימיים הבהיק במלוא אורו, כלומר העיר בצורה יותר מלאה שלו, שם החיים יותר חזקים, ואז מה? הצדיקים יכולים לעשות ניסים, לעשות ניסים זה נקרא, עם הרצון שלך אתה שולט בתוך החומר, בתוך העולם החומרי הכי רחוק. והניסים אשר נעשו לצדיקים, אנשי מופת בדור דור, שם האמונה המזוקקת יודעת לשמור את הרשימות החיות של האמת הגדולה, המתעלה מכל חוכמת לב האדם, מכל כישרונותיו ברוחות החיים. כלומר, יכולת לייצר את הדברים האלה של צדיקות, שיודעת לייצר ניסים, זה בעצם מראה לנו שאנחנו מחוברים לכל העולם כולו בצורה מעמיקה פנימית, וכולי וכולי, שהדברים האלה באמת... ובאמת הדבר שיותר מרשים מכל הדברים, זה באמת ההשפעה של כוח הרצון של האדם בתוך העולם כולו, וזה באחדות הכוללת, יש כל מיני פרקים על זה, אנחנו נפגשנו עם חלק מהם, אני יודע מה, למשל פרק כף א', כף ב', פרק כף א', למשל, העולם מחכה הוא באחדות הכוללת, עמוד תף כף ח', מחכה הוא להתגלות הנפלאה, איך שהאדם והעולם קשורים זה לזה, ולפתח על ידי גילוי זה את הרגשה המאחדת את השניים הללו, על ידי הופעה שתלך ותתפשט לבאר על ידי את גודל ההפעלה שהראשון פועל על האחרון, כאילו האדם פועל על העולם. והתוכן ילך הלוך ואור עד שהפרדה דמיונית שנקלטה כל כך ברוחנו מצד חושי הבשר הקצרים. חושי הבשר הקצרים שלנו מראים כל דבר כנפרד. וזה מייצר אתלנו הרגשה שבאמת הדברים נפרדים ואין משהו מחבר פנימי. הרב קורא לזה הפרדה דמיונית. באמת הכל משהו אחד גדול. עד שהפרדה הדמיונית שנקלטה כל כך ברוחנו מצד חושי הבשר הקצרים, ביותה מנותקים מחושי החיים הרוחניים, תכלה כולה, ובמקומה תבוא הקשבת האחדות השלמה, ורוח האדם ברצונו יתגלה בעודו וגבורתו הרבה יותר ממה שהתגלה את כל בפעולותיו הטכנית. כלומר, היכולת של האדם להשפיע על ידי הרצון שלו, זה הרבה יותר מה שכל הפעול הטכנית. זה ראינו את הרעיון הזה, אם אתם זוכרים, מאחורה בחיות הכללית העולמית, פרק י', שמה שהאדם משפיע ברצונו, בעצמיות שלו, להוויה כולה, זה הרבה יותר מכל מה שהטכנולוגיה משפיעה. תראו בעמוד שין למתת. זה הכל בא מתוך האחדות, גם פה, כבר, כשאנחנו אומרים שהאדם לא לבד שהוא מושפע מהעולם, אלא כולו, אלא הוא משפיע עליו. והשפעתו היא השפעה כבירה עצמית, כלומר, עצמיות של האדם משמיעה על עצמיות של העולם, זה קשה לנו לראות איך זה עובד, זה עולם כזה גדול. כלומר, לא רק אותה השפעה חלקית שאנו רואים שאדם מכריח את כוחות הטבע להשתמש ברצונו. נסעתי עכשיו במכונית מירושלים עד פה. הכרחתי את כוחות הטבע להשתמש לרצוני. אני מניע את הרכב, מתדלק אותו, סידרנו מנוע, אפילו אומר לי מה לנסוע ל-Waze, תעשה ככה, תעשה ככה. ואני לוחץ, יושב, וזה נוסע לבד, אני מעניין, זה מזיז, זאת מה זה מזיז, אני לוחץ, יתכנס דלק, נוהג, שני את ההגה, כוחות הטבע עבדו בשבילי, ישבתי כל הדרך והגעתי עד הנה. לא רצתי, לא הקמצתי, לא, אלא את האימות של הריכוז, זה לא להתעקע במכוניות וכל, בירושלים זה כזה, פקקי תנועה, כל התזד, לא זז בשוטל. אני תמיד עושה עם ווייז, זה לימד אותי החלטה שלי, השביר שלך. אומר גם מקום שמכונית נוסעת בעל פה, תשים את הווייז, יש לך הפתעות. עוד פעמים הוא לוקח אותי בקו נקמות, היום לקח אותי דרך כל גאולה שם, הגור מאחורה שם, ירמיהו ובר אילן, משם לצאת ל... הרבה זמן נולד שעד את הסיבוב הזה. אבל גם שם היה הרבה פקקי תנועה, אז אמרתי לעצמי, אם הוא לוקח אותי לפה ויש פקקי תנועה, סימן שבמקומות אחרים יש עוד יותר. תמיד כשאתה תקוע בפקק, אתה חושב למה הלכתי בכביש השני, אז אתה פעם היית גם בכביש השני, אתה רואה שגם שם יש. הווייז הוא זה שעושה לך את, ה... את הסינון. אז מה זה נקרא? אתה משתמש בכוחות הטבע לזה. אז הרב כותב, לא רק אותה השפעה חלקית שאנחנו רואים שאדם מכריח את כוחות הטבע להשתמש לרצונו, כמו הקיטור, האש, המים, החשמל וכאלה עושים דברו. כל זה הוא רק בחלק מוגבל ושטחי. אבל ההשפעה היא הרבה יותר עמוקה, כי עם העצמיות אשר לעולם, בכל מילואה, בכל היקפה, מתייחסת אליו, אל האדם, יחס של שלבות וקבלת השפעה. איפה ראינו את זה? ככה תאמר תורת הרזים. וביתנו אומרים ככה, הרי מגוזרים לומר שיש מזיגה עצמית בין הנשמתיות שהיא פועלת בעולם כולו לנשמתיות של האדם. ואז מגיע המשפט הנפלא הזה, לא יש נשמה בודדת גרגירית גדועה בהוויה כולה, אלא הכל מחובר מסורג וערוב. וכשהגודל מתבלט, הניצוצות הקטנים מתלבנים. זה הגענו לזה מתוך ההסתכלות שלנו בפרק... כף א' באחדות הכוללת, שהקשבת האחדות, רוח אדם ברצונו יגלה בתור הרבה יותר ממה שהתגלה עד כל פעולתיו הטכנית. גם הפרק הבא הרב מדבר. הרב כותב, הכל תלוי ושכנו לרצון וכו'. וגם הפרק הבא הרב כותב שאחדות הרוחניות מאחדת לכיוון את אחדות המחשבה והרצון. המחשבה והרצון, דעה ורצון זה ביחד. הרצון מתגלה בתור בשטחו החיצוני ויתן רוח משונה ממחשבה. ההתאחדות הזאת מובילה אותנו לידי אחדות המוחלטה של כל היש. כל היש מאוחד. עד שהמציאות הגשמית והרוחנית אינם כי עם ערכים משתנים בלבושיהם. וואי. ובאים למחשבה, הרצון והמהותיות, כולם מחובר על זה. פרק מאוד מרכזי, אנחנו חוזרים עליו הרבה פעמים. אנחנו מאמינים לו ולא מפנימים אותו מספיק להרגיש שבאמת ככה זה. זה עומד. והתעמקות המחשבה והגדלתה היא הגדלת הרצון, הגדלת הרצון היא הגדלת החיים. נמצא שהתעלות הרצון היא מאשרת את המציאות ומאפרה אותה בכל ההפריות, ככל ההפריות של פגישות מעשיות, השגת הקניינים וכו' וכו'. תרצה טוב, יהיה טוב, ככה זה כאילו עובד. ואז התפילה מסדר הדברים, נחזור רגע לפרק שלנו. אז זה באמת אנחנו רואים שאת כל הדברים. אמנם פעולה הולכת מתפשטת, הולכת מתחלשת ככל אשר תרחק ממרכזה, והיא מתגברת כל אשר תקרב אל מרכזה. יש אמנם שחילוף הכלים, התנערות, בטכניקה רואים ככה, כוח על יד כוח משפיע עליו, כך גם כנראה גם בעולם הרוחני. יש דברים בעולם הרוחני שאתה יודע שזה משפיע, סיגו לי. שמרו לי את זה פעם, הייתי אומר שזה שטויות ומצגוניות. אבל בדידיה ועובדה שאני, זה חזרה אצלי כל כך הרבה פעמים שאני אין לי בכלל ספק.